רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לפעמים גם לאנשים השקופים מגיע יחס. בחגים יש המון משפחות שיושבות בבית בלי שולחן חג מכובד. בואו נעשה להם את החג הזה שמח. עמותת בית עודד ומזל מספקת מזון יבש למשפחות שאין ידם משגת. תרומתכם קטנה כי גדולה, תעשה שינוי וכל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות ניתן לפנות גם בעילום שם למספר 052-705-2358. עמותת בית עודד ומזל, חג שמח.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים, ובמיוחד לשתי מאזינות יקרות שהצטרפו עכשיו. ואתם על רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, מגישה לכם את התוכנית כי אני חייל. והתוכנית שלנו בדרך כלל עוסקת בכל מה שמעניין חיילים ובני משפחותיהם, והיום אנחנו נרחיב קצת את הראייה, ולמעשה הנושא היום מעניין את כל מי שגר במדינה הזאת ובכלל בעולם. היום אנחנו נארח איש רב פעלים, שנמצא בשנים האחרונות במוקדי קבלת החלטות בעת חירום, ויוכל לתת לנו איזושהי הצצה מעניינת לתחום הזה, שהוא תמיד רלוונטי במדינה שלנו, אבל בעיקר בתקופה האחרונה. אז צהריים טובים לאייל הראל.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהצטרפת אלינו, למרות שלל עיסוקיך.
כן, לקח קצת זמן מאז התיאום הראשוני, אבל הגענו.
תמיד זה לוקח זמן בתקופות האלה העמוסות. אנחנו נציג את אייל ונאמר שהוא סגן אלוף במילואים, ובעברו היה ראש החטיבה לביטחון פנים ועורף במטה לביטחון לאומי, ומנהל המרכז לניהול משברים של ממשלת ישראל, והיום הוא ממונה על מערך החירום של קופת חולים מאוחדת, כל כך הרבה תארים. אייל, נתחיל את הרעיון, נראה לי הכי טבעי, בזה שנתחיל בענייני ערכות המדינה שלנו לחירום, ונדמה שמרוב שאנחנו מדינה שכל הזמן עוסקת במצב חירום, יש כל כך הרבה גופים שעוסקים בתחום הזה, שלפעמים לא כך ברור מי עוסק במה ומה חלוקת התפקידים. תעשה לנו קצת סדר.
אוקיי, שוב שלום. ננסה לעשות מעט סדר. קודם כל אני אתקן, אני ממונה שעת החירום של המחוז הדרומי של קופת חולים מאוחדת.
תודה.
כבודו של הממונה הארצי במקומו.
לגמרי.
מדינת ישראל, כמו שאמרת, מתמודדת עם מצבי חירום מאז תחילת הדרך. ואם בתחילת הדרך האיומים בדרך כלל היו איומים צבאיים יותר על קיומנו, אז היה ברור שצבא עושה את העבודה הנכונה ומנהל את האירועים. וככל שהתבגרנו והבנו שאנחנו מתמודדים עם אירועים שהם לאו דווקא צבאיים, אלא אירועים שיכולים להיות גם אירועי חירום אזרחיים, משיטפונות ומשלגים בירושלים, או מכת הרבה בדרום, כל מיני סוגים של אירועים שהצבא לא בדיוק זה עיקר עיסוקו, הצבא צריך להיות להתכונן למלחמה ולהילחם. זה התפקיד שלו ולנהל אירועים שקשורים בצבא. ונדרשה חלוקת אחריות, בעיקר אחרי מלחמת לבנון השנייה, שבה הובן שחלוקת האחריות בין מי שמטפל באוכלוסייה האזרחית, במרחב האזרחי, מה שפעם קראו עורף, היום הוא יותר נכון לקרוא לזה מרחב אזרחי, מישהו צריך לנהל אותו.
אוקיי.
ואז הוחלט להקים את רשות החירום הלאומית, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ומאז שקמה רשות החירום הלאומית, שעבדתי איתה באופן צמוד, גם תפקידי במשרד ראש הממשלה.
אבל רשות החירום הלאומית, אם אני מבינה נכון, היא שייכת למשרד הביטחון, היא במשרד הביטחון.
היא במשרד הביטחון, כי הוחלט שהיא תהיה במשרד הביטחון על ידי החלטת ממשלה. היה דין ודברים, האם היא צריכה להיות במשרד הביטחון, האם היא צריכה להיות אולי במשרד ראש הממשלה, כי היא צריכה באמת להסתכל בצורה הוליסטית על היערכות ועל ניהול מצב החירום במדינה. הוחלט בשלב הנוכחי שהיא נמצאת במשרד הביטחון, כי במשרד הביטחון יש לו הרבה מאוד כלים שאפשר להוציא לפועל הרבה מאוד דברים.
אוקיי.
וגם כשקמה רשות חירום לאומית, עדיין יש נושאים שבהם גם רשות חירום לאומית לא עוסקת בהם. ואז שוב, כחלק ממסקנות מלחמת לבנון השנייה, הוחלט שמדינת ישראל חייבת עוד גוף שמסתכל מלמעלה, מקומת
ראש
הממשלה, ומסתכל בצורה באמת מלאה על מה קורה לא רק בארץ, אלא מה קורה גם בעולם.
אוקיי.
ואז הוחלט להקים, בתוך המטה לביטחון לאומי שהיה אז מצומצם, הוחלט להקים אחד אגף לביטחון פנים ועורף, שהייתה לי זכות להיות בו. הייתי הראשון שאז קראו לזה אז ראש תחום, ולאט לאט זה עלה וקפץ. ואז במסגרת ההיערכות גם הוחלט להקים את מרכז ניהול המשברים הלאומי, שזכיתי להיות מנהלו הראשון, ואולי נדבר על זה גם בהמשך.
אוקיי, אז עכשיו בעצם נראה לי שאנחנו קצת מבינים שהמרכז לניהול משברים אמור להיות, מה, יד ימינו של ראש הממשלה בעיתות חירום?
אם אני אקח את זה לעולם הצבאי רגע, אז כשמנהלים אירוע חירום בצבא, אירוע לחימה, יש מפקד, מפקד לידו תמיד יש מטה.
אוקיי.
המטה הזה אמור להוציא לפועל את הנחיות המפקד, או המנהל במקרה הזה לפועל. ומטה לביטחון לאומי, שהוא בעצם הפך להיות מעין, אני לא רוצה לקרוא לזה קצינה, גם של ראש הממשלה, אבל גוף שיודע לקחת ולהסתכל ולבנות תמונת מצב יותר מלאה, לאומית, שיש בה מרכיבים שדנו, היו הרבה דיונים, מה הם מרכיבי תמונת המצב הלאומית, ודברים אלו הוחלטו. כי למשל, העולם של מה קורה עכשיו עם התיירים שלנו שנמצאים בתקועים בקפריסין, לא בדיוק מעניין עכשיו את משטרת ישראל או את בנק ישראל, אבל הוא מאוד מעניין את משרד החוץ, הוא מאוד מעניין את ראש הממשלה, כי יש לזה אימפקט הסברתי, תקשורתי. עולם התקשורת לא בא לידי ביטוי, למרות ששוב, יש דובר צהל, אבל דובר צהל עוסק בדברור התהליכים הצבאיים.
ברור.
ואז במסגרת זו הבנו שאנחנו רוצים להסתכל על הדברים האלה בצורה באמת יותר הוליסטית, יותר מלאה.
וזה תפקידו של המרכז.
וזה תפקידו של מרכז ניהול המשברים, לתת כלים למקבלי ההחלטות מראש הממשלה, שהוא בעצם,
הוא מקבל ההחלטות.
הוא מקבל ההחלטה יחד עם הממשלה. צריך לזכור תמיד שראש ממשלה הוא אצבע אחת בתוך הממשלה, אבל הוא מכווין את הטון, ומישהו צריך לייצר תמונה לשרים, לראש הממשלה, למטה שלהם, שיודעו לקבל את ההחלטות בצורה יותר נכונה.
אוקיי, אז בואו ניקח את זה רגע אחד לחיי המעשה. היינו עכשיו במשבר, אולי עדיין.
כן.
המרכז הזה, אני יודעת לומר שאני לא ראיתי את אנשיו לא מתראיינים, לא נמצאים במוקד שבו לא מתקבלות ההחלטות ולא מדובררות ההחלטות. זאת אומרת, ראינו שני מנכלים של שני משרדים ואת ראש הממשלה. כשנשאלת השאלה אם בכלל היה צריך שראש הממשלה יוביל את זה, אבל זה כבר שאלה אחרת. איפה היה המרכז הזה בלהנחיח את עצמו, בלהסביר, אני קיים?
כמו בכל ארגון, המטה בסוף משרת את המנהל.
אוקיי.
המנהל במקרה הזה הוא ראש הממשלה, ולידו עבד ראש המל"ל.
אוקיי.
מאיר בן שבת, אפשר לראות אותו גם בערכות המצב, הוא גם דיבר בתקשורת ונשא דברים. ובעצם ראש המל"ל הוא זה שמפעיל את המרכז לניהול המשברים, והוא מנחה אותו, מכווין אותו, ואנשים למטה, אנשים מצוינים שנמצאים שם במטה לביטחון לאומי, שבאים מכל כך הרבה דיסציפלינות שונות, מייצרים את תמונת המצב, בעצם מביאים את זה ככלי למקבל ההחלטות שידע לקבל את ההחלטות הנכונות. הרבה מאוד דיונים שנעשו, שוב, כמו שדווח בתקשורת, שראש המל"ל, כמי שראש הממשלה נתן לו את המנדט, להסדיר תהליכים בין משרד החינוך למשרד האוצר, למשרד הבריאות, למשרד התיירות.
תן לי דוגמה לאיזשהו תהליך או איזשהו נושא שהעסיק אתכם, והיה ככה באמת, ליווה אתכם לאורך כל לאורך כל המשבר הזה, והוא לא בריאותי ולא כלכלי, או משהו שאתה יודע, עסקתם בו, והאדם שישב מול הטלוויזיה 25 שעות, לא ידע מזה למשל.
אותנו זה, אני כבר לא שם, כן?
לא,
אני,
בסדר.
ממה שאני קראתי ושמעתי. אז אני יכול עולם הרכש הרפואי, שהוקם חמל של המוסד להריץ את זה, אבל בסוף מאחורי הקלעים, מישהו צריך להגדיר את התקציבים, ומישהו צריך לראות שהדברים נעשים בהתאם לאיזשהו קו מנחה, גיידליינס, שמי שמכווין את זה, זה המנהל. והבקרת על התהליכים האלה נעשים בדיונים מאוד מאוד עם רבי משתתפים, ומנסים לזקק את התהליכים על מה הולכים ומה לא הולכים, לאיפה מוציאים טיסת חילוץ לישראלים. זה לא שפתאום יוצאת טיסה כי משרד החוץ רוצה לנסוע לטוס לאוסטרליה להביא, אלא עולה צורך, מישהו דן בזה, חושבים שזה נכון, כי זאת אופרציה שלמה להוציא טיסה כזאת. זה לא מעכשיו לעכשיו מוציאים טיסה.
אוקיי.
ובתהליכים האלה רואים את מזהים את הצורך, ובעצם עושים דיון צד כדי לראות איך הדברים האלה יוצאים לפועל. מתוך ההיכרות שלי עם התהליכים, כשהיינו צריכים למשל להוציא משלחות שלנו לחול, אז התהליך הוא, זה שוב, זה לא טריוויאלי לחלוטין, שמודיעים לצבא, אומרים, צבא, תוציא משלחת חילוץ. יש לזה מנגנונים של משרד הבריאות שצריכים להצטרף אליהם, מנגנונים של משרד החוץ, מנגנוני תיאום, מנגנוני אבטחה, שבק, מוסד, אחרים, ובסוף, אם זה היה מרוכז במשרד החוץ או מרוכז במשרד אחר, תמיד אנחנו היינו שם, כמטה לביטחון לאומי, שבאים ונותנים את המענה לצרכים, ולפעמים הצורך לקבל החלטה. מי יוצא, מי לא יוצא, איך עושים את זה, היינו שם כדי לקבל את ההחלטות, בהתאם לקווי מדיניות שקיבלנו אותם.
אתה יודע להגיד לי, אתה בטח יודע להגיד לי, אם המרכז הזה למעשה פועל כל הזמן, זאת אומרת באופן שוטף, או שהוא
24/7.
נפתח, זאת אומרת הוא לא נפתח רק לקראת...
הוא פועל 24/7.
אוקיי.
ביום יום שלו הוא יותר מרכז את מה שאתה בדרך כלל מעניין שרים וקבינט, קבינט מדיני-ביטחוני, העולם הצבאי, העולם המדיני, אבל אני יכול לתת דוגמה שכשהיה את המשבר הכלכלי ב-2008, תהליך היציאה ממנו, משרד האוצר, שהוא חלק מתהליכי קבלת החלטות במדינת ישראל, היה מעדכן, יתרות, תחזיות, והיינו מכינים באמת נייר שעולה לקבלי החלטות. חבר'ה, תסתכלו, שימו
אז
לב.
אז אם שבוע שעבר ראיינו פה את טל אברהם, והוא דיבר על, באמת על המרכז לניהול משברים, אז לקראת התוכנית היום קראתי למשל שטל רשם שהמרכז נפתח רק לקראת סוף מרץ, כשכבר בעצם אנחנו יודעים שכבר כולנו היינו סגורים בבתים. אז איך זה יכול להיות? זה נכון? זה לא נכון?
זה לא נכון. המרכז שהוא מרכז ניהול המשברים עובד 24/7.
זאת אומרת, הוא תמיד פתוח.
הוא תמיד פתוח, ואיתור של וירוס כזה שמגיע ומתחיל להשפיע במדינות, צף במערכות.
אוקיי.
אנחנו לא מסתכלים רק על מערכות צבא, שאנחנו יושבים שם, אלא מסתכלים על הטלוויזיה, מסתכלים על התקשורת, מסתכלים על התקשורת העולמית, על אתרי חדשות עולמיים ייחודיים, וברגע שמזהים איזשהו משהו, מתחילים להרים דגלים אדומים.
זאת אומרת שבמרכז הזה, אם אנחנו מדברים על ניהול המשבר, אז הנוכחי כמובן, אז זה משהו שעקבו אחרי ה...
עקבו אחריו, אנחנו קיבלנו, לפחות אנחנו בתפקידי במאוחדת, אני רגע לוקח את זה, היינו מקבלים פרסומים שפרסם אותו חדר מצב לאומי, על התפתחות המחלה, דברים שקורים גם בעולם. קיבלנו את זה כהשערה, כי קיבלנו את זה את הרוב ממשרד הבריאות בצורה מסודרת, אבל קיבלנו את זה כבהשערה, ואז לי הייתה עוד זווית להסתכל על זה, איך זה נראה, כי בסוף כשהקמנו את המקום הזה, החזון היה שבאמת מדינת ישראל חייבת מקום שמסתכלת על כל התהליכים שקשורים בעיתות משבר, היא מכינה את עצמה לזה, המקום מתרגל את עצמו כל הזמן. Mm-hmm. יש אנשים שלומדים לחיות באווירה הזאת. כי בסוף לקחת עכשיו איש משרד הבריאות ולהגיד לו, בוא עכשיו להיכנס לעולם המשברים, כשהוא לא עוסק בזה.
הוא לא מורגל במשברים.
הוא לא מורגל בזה במשברים. יש לו משברים רפואיים, אבל בסוף הוא צריך להיות חלק מניהול משבר לאומי. זה לוקח זמן להכניס אותו לעניינים, ולכן את האנשים שלנו מכניסים, מלמדים את השפה של עולם החירום משפה כלכלית ושפה מדינית ושפה צבאית. כשאני מדבר לפעמים בסקירות שאני נותן, אז אני אומר שלקחת חייל ולהפוך אותו לקצין, או קצין של, או מרמת השטח להגיע, שמגיע למטה הכללי ששירתתי שם, אז כשאומרים לו מונח צבאי, הוא מכיר אותו, כי הוא גדל אליו. ואז כשאומרים לו עכשיו יש חדירה בגבול או אירוע כזה, הוא מבין מה קורה. במרכז ניהול משברים לאומי, כשאתה מביא אנשים שלא כולם גדלו בצבא.
תן לי דוגמה למונח שהוא מונח ניהול משברים, מה שנקרא, ואנחנו לא מודעים אליו.
ניקח עולה צבא שמיים.
אוקיי.
מילת קוד שבצבא כולם, זה כולם קופץ לכולם צבא שמיים, יודעים מה זה אירוע של חטיפה.
אוקיי.
בני ערובה. כשאתה לוקח אנשים אלינו למרכז ניהול המשברים, מישהו שהיה חוקר במשטרה, או מישהו שלמדה תקשורת, או כלקחנו אנשים מכל מיני מקומות, אתה לוקח זמן להכשיר אותם, לדבר בשפה הזאת, או אנשי הצבא שהיו אצלנו, פתאום מדבר על משבר במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, או דברים שקורים שם, לא עניין אותם עד היום, וזה נורא מעניין לקבל החלטות בישראל, כי דברים שקורים שם,
משליחים.
מאוד מעניינים משליחים, ולכן חשוב כל הזמן הסינרגיה בין הדברים האלה.
הבנתי. עכשיו, אני כן רוצה לשאול אותך, אם המרכז הוא כל כך משמעותי, למה אנחנו לא שומעים יותר על קיומו? אתה אומר, זה מטה, זה אמור להיות במאחורי הקלעים, אבל אני חושבת שאנחנו כאזרחים צריכים להבין ולדעת, אפילו בשביל שיהיה לנו את השקט הנפשי, וראינו כמה שקט וודאות חשובים בימים אלה, למה הם לא מגיעים יותר לתקשורת? להגיד, תקשיבו חברים, זה לא רק ראש הממשלה שאנחנו רואים אותו, מסביר לנו מדי ערב בתוכנית השבועית, איך שוטפים ידיים ואיך מתעצ'ים. יש מאחוריו מרכז שלם, שנותן תמונת מצב, כמו שאמרת, שבודק, שמעריך, למה הדברים האלה לא מדובררים כלפי חוץ?
יש הרבה דברים שבעולם ההסברה והדוברות הייתי משפר, וזה לתת באמת פנים לתהליכים האלה. אני רוצה וסומך על הציבור שלנו, שהוא מבין שכל מדינה לא, צוות השרים שלה, מוכשר ככל שיהיה, לא יכול לעבוד לבד. יש מאחורי מטה, יש מנכלי משרדים, יש מטה למשרדים האלה. וגם לראש הממשלה יש מטה, יש לו מנכל, יש מטה מדיני ויש מטה מבצעי שמכין את הדברים. יש מזכיר צבאי, יש הרבה גורמים שתומכים את ראש הממשלה, והם לא הולכים להתראיין, כי ברור לנו שזה...
יכול להיות שהם לא מתראיינים, אבל לכל הפחות נדע, כי הרבה פעמים נראה, וזאת הייתה חלק מהביקורת בניהול המשבר הזה, שנראה היה שאנחנו בסופו של דבר עושים מה שבר סימן טוב רוצה פחות או יותר, או חולם עליו בלילה. אז אם זה לא ככה, נראה לי שזה יכול להרגיע הרבה אנשים.
אז אני מקווה שאולי משהו שאני אומר פה מעט מרגיע, ואולי לקראת הגל השני, שאני מקווה שלא יבוא, אבל אם יבוא,
okay.
אז נדע שמאחורי התהליך קבלת החלטות יש מנגנון שעובד, תמיד יש הערות, תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש מה לשפר, כל הזמן ארגון לומד, הוא ארגון שתמיד מבקר את עצמו, וגם במקרה הזה אני בטוח שהעמיתים שלי לשעבר במטה לביטחון לאומי עושים את התהליכים האלה של הלמידה והתחקור, כדי להשתפר קדימה, כי שוב אני רוצה לומר, זה האירוע הראשון שבו המרכז הזה באמת נהיה לאירוע לאומי מלא ובינלאומי. כי אירוע שקורה בעזה, ואני תושב גן יבנה, ויורים עלינו, ולא נעים וכו', אבל בסוף...
זה עזה.
בסוף זה מעזה, הוא מגיע דגול מסוים בתל אביב, ובחיפה ממשיכים לשתות קפה. והמרכז לניהול משברים מתעסק במה שקורה בעזה.
אין ספק שהאירוע הזה הוא אירוע משברי מסוג אחר, ואני דווקא בדיוק רוצה לשאול אותך, האם יש מרכז כזה לניהול משברים גם במדינות אחרות שמולם עבדתם, דווקא בגלל שהיו פה הרבה מאוד היבטים בינלאומיים?
קיים כזה במדינות אחרות. כל מדינה מחפיפה את זה למקום אחר. בבריטניה קוראים לזה קוברה. בארצות הברית יש את חדר המצב בבית הסגלגל, בבית הלבן, סליחה.
כן.
שעובד ומרכז את הדברים מול הפנטגון, מול כל הרשויות האלה.
זאת אומרת שלא אנחנו... המצאנו פה איזה משהו ייחודי לנו בגלל שאנחנו לא, במזרח התיכון.
לא המצאנו משהו. אנחנו כישראלים, כמובן, עם החוצפה שלנו, אז אנחנו עשינו את הדברים האלה, אני מעריך אולי יותר טוב ממקומות אחרים.
אוקיי.
וכל הזמן משתפרים וכל הזמן משפרים את התהליכים. כי בסוף הדבר הזה באמת צריך להיות ערוך, נכון, מוכן. אני תמיד אמרתי להם, לאנשים שלי, 2 בלילה ביום כיפור, כשאתה פה לבד, או עם הצוות שלך, אתה לבד. אז כדאי שהעסק יהיה מוכן.
כן, כדאי שנהיה מוכנים. ואפרופו מוכנות והגל השני, אז קראתי איזושהי דעה של אימנואל, של מנואל טרכטנברג, שאומר שאולי צריך קבינת קורונה, עם מטה קורונה, ואתה יודע, ואולי תקנים, ואולי לא יודעת מה. למה צריך, או האם צריך לדעתך קבינט קורונה, ואם צריך קבינט ומטה, אז האם זה לא מחליף את המרכז לניהול משברים?
אם את שואלת את דעתי, לעניות דעתי הלא קובעת, מול פרופסור טרכטנברג, קבינט קורונה יכול להיות שצריך להתכנס, וצריך להקים אותו ולהגדיר אותו לתפקידו. את השירותים לקבינט הזה צריך לתת אותו מקום שעובד בשגרה, וימשיך לתת לו מענה גם בחירום. כי המטה לביטחון לאומי נותן מענה למספר ועדות שרים, לא רק ועדת שרים לביטחון לאומי, יש עוד כל מיני ועדות שרים שנותנים מענה לדברים האלה, ולכן אני חושב שגם אם יקימו אותה, את קבינט הקורונה ואת השרים שיהיו חברים בו, בסוף את תמונת המצב, את ההמלצות, יגבש גורם אחד, שהוא יוכל גם להוציא לפועל אחר כך את ההחלטות ולהוציא אותם, להתקן את הציבור בהחלטות האלה.
זאת אומרת שלא רק לי זה נראה מוזר שצריך עכשיו עוד מטה לעוד...
אני לא חושב שצריך עוד מטה, בוודאי.
טוב, אז אנחנו נעשה אתנחתא, נשמע את אולי עוד קיץ, שיר אופטימי שביקשת, ואתה רוצה לומר למה בחרת בו?
כי אני מקווה שאולי בקיץ הבא, אולי עוד בקיץ הזה, הדברים יראו קצת יותר, יראו אחרת. לצערי נאלצנו לבטל טיול משפחתי גדול לארצות הברית בקיץ הזה, אז אולי עוד קיץ.
אולי עוד קיץ. אז אני מקדישה את השיר הזה לאריאל ואופיר, שאני מקווה שהקיץ שלהם יהיה טוב ויפה וכיפי.
זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושותים קפה, זוכרים שהיום יפה. ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה עניין. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, זה נקרא. אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום. הזמן עומד מלך.
שרוחות המערב סוף לשרב ולניבנו הקלה
ולניבנו תקווה הקלה אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש כולנו נתרגש זה נפלא
אז אנחנו חוזרים לאייל הראל, ואנחנו לפני השיר דיברנו על זה שמרכז ניהול משברים, תפקידו לתת תמונת מצב בעצם כוללת לראש הממשלה. למה זה מורכב? זאת אומרת, כל גוף נותן את תמונת המצב שלו, עד כמה זה משימה מורכבת? בחדשות אני מקבלת כל ערב תמונת מצב, לא?
כן, בחדשות את מקבלת תמונת מצב, מפרופסור מסוים, מאיש תקשורת מסוים, ממנכ״ל משרד האוצר, שומעת את כולם. כשבאים לישיבת ממשלה או ישיבת קבינט, הזמן הוא קצר. הרצון הוא לייצר תמונת מצב אחת, שמוצגת, מתוכללת כבר מראש, שבה לא כל שר עכשיו צריך לקום ולהציג את מה הוא עשה עד היום וכולי, אלא עומד ראש מלל. הוא עומד מי שמוגדר לזה ואומר, תמונת המצב שלנו נכון להרגע היא, רפואה כך, כלכלה כך, מדיניות חוץ כך או בצבא כך, זו תמונת המצב. המשמעויות של תמונת המצב הם 1, 2, 3, והיות וכבר, וזה מטה מיומן, אז הוא גם אמור לעשות לפני כן דיון על המשמעויות והמלצות, כדי שלשרים יהיה יותר זמן לדון בנושא.
זאת אומרת, תמונת המצב זה הבסיס, משם אנחנו צריכים להתקדם למה אנחנו ממליצים הלאה.
זה הבסיס שעליו בעצם מתבצע כל התהליך של קבלת ההחלטות.
ברור.
ואם פעם, שוב גם במטה הכללי, היה עולה כל ראש אגף ומציג את התמונה וחוזר, ובדרך כלל חוזר על עצמו, על מה שהציגו כבר לפני כן, ובסוף משאירים, 10 דקות בסוף לדיון עצמו, שהוא החלק הקריטי.
כן.
אז הפכנו את הקערה, ואמרנו, ההתחלה היא קצרה, מתומצתת, אחרי שאספנו את המידע מלמטה, ולכן, לכם, מקבלי החלטות, קצינים, שרים, שוטרים, מי שזה לא, כל גוף שמקבל החלטות, מרחב הדיון הוא יותר גדול, ואני מקווה שהוא גם יותר מקצועי.
בוא נדבר על העולם האמיתי. בעולם האמיתי, יש כאלה כנראה, אני מניחה, שפחות משתפים פעולה. פחות מסייעים. יש גורמים כאלה? יש מקרים כאלה?
זה יכול לקרות. אני פחות בגופים ממשלתיים ממוסדים, שבסוף יש ממשלה, יש שר שקבל החלטות ומנחה למטה. תמיד יכולים להיות ארגונים אזרחיים שאתה פונה אליהם, וזה לא בדיוק, לא באירוע הזה, אלא באירועים אחרים שזה לא בדיוק עולה להם עם האג'נדה שלהם.
תן לי דוגמה למשהו שהנחיתם או ביקשתם ולא קרה.
אני יכול לתת דוגמה אולי מעולם התרגילים, שגם אותו אנחנו מנהל, שגם אותו אני שותף. אם עכשיו מזהים צורך בהספקת מזון למקום מסוים, ויש גוף שעכשיו אמור, בדיוק המשלוח שלו אמור עכשיו לצאת לאיזושהי מדינה ולהרוויח בהרבה כסף, ואתה אומר לו, רגע, רגע, בוא תתנדב, בוא תיתן למשהו כזה, וזה מתנגש לו עם שיקולים כלכליים. לפעמים שם יש חילוקי דעות.
איפה שמעורב כסף.
איפה שמעורב כסף לפעמים, ואינטרסים, ובשם טוב, לפעמים שם מזהים בעיות. אני חושב אבל שבאירוע הנוכחי, שוב, אנחנו מדינה שהיא מדינה תורמת, מדינה נתרמת. אני יכול לראות את כל ארגוני המתנדבים שהעמידו את עצמם לרשות המערכת, לחלוקת תרופות, לחלוקת מזון, לכל דבר שהוא, אנחנו באמת מדינה שיכולים להתברך בעם שלנו, על כל גווניו.
בוא נגיד מילה על, על הגל הבא, על ההירכות לגל הבא. איך נערכים?
קודם כל לומדים. מה היה לנו בגל הזה? ממה הופתענו?
ממה הופתענו?
הופתענו, אולי הופתענו, אני חושב, מהצורך לבצע בדיקות בצורה יותר, יותר גדולה ולקבל תוצאות יותר מהר כדי לשחרר יותר, לשחרר יותר קהלים. לא יודע אם הופתענו, אבל העולם של הדיור המוגן, העולם הקשישים, שראינו מה קורה בארצות הברית, ראינו מה קורה בעולם, יכול להיות ששם ההחלטות לא היו נכונות, אולי, בשיקולים שתקבלו שהוא, לא הייתי שם, אני רק אומר את זה מהצד. אז יכול להיות שפה אנחנו צריכים ללמוד ולהבין שהנגיף הזה הוא נגיף ארמומי, ויכול להיות שהגל השני יהיה יותר קשה. אנחנו צריכים להיערך אליו לא רק עם מכונות הנשמה, כי בסוף מכונת הנשמה היא כלי. כדי לחבר אותה לבן אדם, כדי לנטר אותו, אתה צריך לידו רופא, אתה צריך לידו אחות, אתה צריך לידו עובד משה, או כוח עזר, כדי
לטפל בו. אז בוא נלך רגע למקום שלך היום, בקופת חולים, או בכלל בקופות החולים. איך נערכות קופות החולים לגל הבא?
אז אמרנו, את שלב הלמידה, כי אנחנו בדיוק בעיצומו של הפקת הלקחים. אחד הדברים שחשוב לנו מאוד זה אמצעי מיגון לצוותים שלנו. אז אנחנו כבר יוצאים ברכש, שכל הקופות עושות את זה. מילה טובה, אני חייב על המקום שממנו אני בא, קופת החולים המאוחדת, שנערכה לאירוע מחלה כזה, לא לקורונה. אנחנו קוראים לזה אירוע ביולוגי חריג.
אוקיי.
ובעצם בכל מרפאה היה ארגז לבן, יפה, שבפנים מסתבר, מי שלא פתח, אנחנו תרגלנו אותם וידענו, בתוכו כבר היו סרבלים, במסכות, אותם מסכות N95 שכולם מדברים עליהם.
אוקיי.
וכפפות, ואמצעי הדרכה, ולומדה שלימדנו את האנשים.
אז אתה אומר עכשיו זה יהיה ביותר קופות חולים?
עכשיו זה יהיה ביותר קופות חולים.
אוקיי.
איך מתנהגים בתוך המרפאה עצמה, עולם הטיפול מרחוק, שאתה קפיצת מדרגה.
מטורפת.
מדהימה עכשיו.
זה ימשיך?
אז זה ימשיך. זה ישליך כמובן על איך נותנים שירות רפואי בכלל בשגרה.
כן.
משהו, המנטרה הזאת של מי שעוסק בחירום, מה שעובד בשגרה, כדאי שיעבוד בחירום.
כן.
אז בכל הקופות העולם המרחוק היה, אבל...
בקטן.
בסוף, אני יכול לומר מעולמי הקטן, בסוף אני, כשלילד שלי יש חום, אני אוהב להביא אותו לרופא, ואומר לרופא, כך תקן אותו.
כן, בדיוק.
ופה פתאום אתה מסתכל על מצלמה, ואתה אומר לרופא, אתה רואה? תצלם לי, תקריב לי.
אז אתה אומר זה ימשיך?
אני חושב שזה ימשיך, כי הוכחנו שזה עובד.
אוקיי.
הוכחנו שאפשר לתת תרופות מרחוק, לשגר אותם לבתים, אפשר לתת ייעוץ, אפשר ל...
תהיה לנו עוד קפיצת מדרגה, משהו שאתה אומר, בעוד שנה, אם אנחנו ממשיכים ככה, יהיה כך וכך בקופות החולים?
אני מאמין שכל קופות החולים שוקדות עכשיו על שיפור המענה מרחוק. איך הופכים אותו נגיש לאוכלוסייה הבוגרת. זה אתגר מאוד מאוד גדול. בסוף אנחנו רוצים שגם הסבא שלי, או שכבר לא חי, אבל שבסוף
לאוכלוסייה
המבוגרת, בני ה-80, 75, 80, 85, שקצת מתקשים עם הסמארטפון.
בדיוק, זה שם הטכנולוגיה.
אנחנו רוצים להנגיש להם את זה. יש תהליך שמובא על ידי חלק ממשרדי הממשלה, איך עושים את זה נכון, איך מלמדים אותם נכון, איך מגיעים לאנשים, כי היום אתה גם מפחד להגיע לבן אדם הביתה, ללמד נכון. אותו. יכול להיות שבהמשך אפשר יהיה להגיע.
זאת אומרת, לשם המסתכלים, איך מטפלים
ב... כל מיני מערכות פשוטות, כמו שיש היום, נניח, לדוגמה, הרבה מאוד קשישים את מערכות, שקורה לך משהו, אתה לוחץ על כפתור ומישהו מגיע...
לחצני מצוקה.
לחצני מצוקה כאלה, אז אולי לחצן המצוקה הזה יפעיל איזשהו מסך, ואפשר יהיה להסתכל מה קורה ו...
זאת אומרת, לנסות ולתת מענה לאוכלוסייה, לגיל השלישי, מרחוק.
נכון, ועוד אוכלוסייה שחשוב לדבר עליה זה אוכלוסייה חרדית, שהיא לא נגישה לעולם שלנו, שהוא עולם הסמארטפונים וכו', בגלל מגבלות ההלכה. צריך לפתח שם כלים, איך אתה מעדכן מהר את הציבור, איך אתה מייצר גם שם רפואה מרחוק. כי גם שם, אותם מחלות הם אותם מחלות.
נכון.
בסוף צריך לראות איך את זה נכון.
נכון, אז יש לנו אתגרים. בגל הבא, מה יהיה תפקידו של צה"ל, כמי שהיה גם שם וגם שם, להערכתך?
אחד, לשמור על עצמו.
אוקיי.
כי בסוף אנחנו צריכים להיות ערוכים לתת מענה בגבולות, לכל האיומים שיש לנו. באירוע האחרון, בעזה, כמעט לא הייתה תחלואה, כי עזה סגורה. ולכן כמות הנגיפים שיכלה להגיע לשם הייתה יותר נמוכה. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהיה סגור שם, אבל יכול להיות שבגל השנית יש שם תחלואה, וכשיש תחלואה בצד אחד שהוא מוחלש כלכלית וכו', אז זה יכול לייצר אתגרים, ולכן הצבא צריך אחד לדאוג לעצמו, ולייצר כמובן יכולות, ולתת, לשמש כלי בידי מקבלי החלטות, לתת מענה, אם זה על ידי פיקוד העורף, אם זה על ידי חילות אחרים, שידעו לתת מענה טכנולוגי, רפואי, ככל שניתן.
אני מבינה. אני רוצה לחזור באמת רגע לשירות הצבאי שלך, ואני רוצה לשאול אותך, מנקודת המבט שלך, כמי ששירת דווקא הרבה שנים בצהל, זה נכון היה שצהל יהיה עד כדי כך מעורב במשבר הזה? זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו גופים אחרים שדיברנו עליהם עכשיו בהרחבה. למה צריך שצהל יהיה כל כך מעורב? יש את רחל, יש את המרכז לניהול משברים וכו' וכו'.
בסוף גם רחל וגם מרכז לניהול משברים הם גופי מטה.
אוקיי.
אתה צריך ידיים עובדות.
אוקיי.
וידיים עובדות...
יש רק בצהל.
יש בצהל, אחד את הצבא הסדיר.
אוקיי.
ששוב, אם צריך להיערך בגבול, אז יש מי שצריך להיערך בגבול, ואם צריך ואפשר לקחת יחידות עורפיות ולהיערך איתם, אז זה משהו אחר. יכולות הפיקוד, יכולות השליטה שקיימות בצבא או במשטרה. גם המשטרה יכולה לקחת שליטה ולהפעיל כוחות כמו שנעשה כאן, גם כאן. בסוף, מי ששולט על המרחב האזרחי כשאין מלחמה, זה משטרה, על ידי המטות שלהם. ואפשר לקחת את היחידות הצבאיות ולהכפיף אותם למשטרה. בתי המלון, למשל, שהוקמו. בסוף, כל גוף צריך לזהות את היתרון היחסי שלו. ופה זיהות היתרון היחסי בצהל.
אז יכול להיות שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על הגל השני, אז צריך סוג של צבא כזה במשרד הבריאות, אולי בקופות החולים, כוח שאפשר להפעיל אותו שיגיע לבתי הקשישים, לבתים של אנשים אחרים שהם פחות נגישים, לאוכלוסייה החרדית למשל, כוח כמו החיילים.
אני לא חושב שכמו בארצות הברית, בצורן שיש צבא ויש את ה-National Guard, את המשמר הלאומי שמתגייס בזמן חירום ונותן את כל המענה שצריך לתת, אני חושב שאנחנו מדינה קטנה, עם צבא שהוא צבא שנרתם גם עם אנשי המילואים שלו, וגם עם כוחות המתנדבים שקיימים, ואני חושב שהם יכולים לתת מענה.
יכולים כן, נכון השאלה אם זה נכון. השאלה אם זה נכון שצבא בסופו של דבר יעסוק בנושאים האלה. כשצבא, אנחנו יודעים מה תפקידו.
אז הצבא שלנו הוא כמובן, מטרה הראשונה, כמו שאמרתי בהתחלה, היא להתכונן לצבא ולהילחם, אבל הצבא הוא גם צבא העם, וכמו שאנחנו מכשירים חיילים במחווה אלון, להיות אזרחים טובים יותר, אנחנו חייבים להפעיל את המערכת הזאת כדי לתת מענה לאזרחים שלנו, כי אנחנו, במקרה הזה, נלחמנו בקורונה, ובמקרים אחרים נלחמים בדברים אחרים.
אוקיי. Okay. אני רוצה רגע אחד ללכת למשבר אחר, שפקד את המדינה שלנו, אני רוצה לדבר איתך רגע אחד על אירוע חטיפת החיילים בהר דוב, שדיברנו עליו בשיחות הראשונות שלנו. תן לי רגע הצצה, אולי לאו דווקא מהאירוע הזה, איך מנוהל אירוע משבר לאומי למעלה, בדרגים הגבוהים, שזה לגמרי אירוע שזעזע את כולם. תאר לי אתה יודע, זבוב על הקיר, איך זה מתנהל?
אירוע כמובן מתחיל כאירוע טקטי, איפה שהוא קורה, אם זה אירוע חטיפת החיילים בהר דוב, או חטיפה שהובילה למלחמת לבנון השנייה, הוא מתחיל כאירוע טקטי, שמתחיל לזרום, היום במערכות יהיה הרבה יותר מהיר, אבל אז זה מתחיל מהודעות קשר, וזה מגיע מהר מאוד, בשניות, זה מגיע למוקדי השליטה. אם זה אירוע צבאי, אז הוא מגיע למוקד השליטה, בטח בפיקוד המרחבי, ובטח במטה הכללי, ששם אמורות לקפוץ כל הנקודות האדומות, כל האורות האדומים, ולהבין שזה אירוע. בכל מקום כזה יש מקבל החלטות תורן, בכיר בדרך כלל, שאמור להפעיל מיד סדרת תהליכים מיידיים, כדי קודם כל לנסות לצמצם את האירוע. ואחרי שהאירוע קורה, וכשאתה מבין אחרי כמה שעות שאוקיי, החיילים נחטפו, או שבאירוע של גלעד שליט, כבר אנחנו לא מסוגלים לתת להגיע אליו, אז עוצרים רגע ועוברים למהלך אחד המודיעיני כמובן, ומתחילים תהליכים מדיניים. התהליכים המדיניים האלה, כשלא היה מרכז ניהול המשברים הלאומי, אז מי שהוביל אותם את התהליך המודיעיני כמובן זה הצבא, ושילב את המהלך המדיני, את המהלכים ללחוץ על המצרים וללחוץ על גורמים אחרים, דרך משרד החוץ או דרך משרד ראש הממשלה או גופים אחרים. היום אני חושב שבמרכז ניהול המשברים הלאומי, אותם אורות אדומים יקפצו גם שם, ידעו לשאול את השאלות הנכונות, ידעו להתקן את האנשים הנכונים בזמן הנכון, כדי שידעו לקבל החלטות. כי צריך, עוד פעם, אותם אנשים שנמצאים במקומות האלה, זה נורא קל תמיד להסתכל אחורה ולהגיד, הוא יקבל את ההחלטה, הוא יאשר לי, זה יאשר לי. כשאתה נמצא במקומות כמו מוצב הפיקוד העליון של הצבא, או כשאתה נמצא במטה לביטחון לאומי, אתה מסתכל אחורה, זה אתה.
אתה לבד.
זה אתה לבד, ואתה לפעמים נדרש לקבל החלטה כשהמפקד לא מתעורר לך באמצע הלילה, קורה, לא מתעורר. ואתה צריך לקבל החלטה עכשיו. והבדלים לפעמים בין צלש לתרש הם באמת במקומות האלה. אתה חייב להבין את תמונת המצב, לנסות להתייעץ עם מי שאתה יכול, ולקבל מהר החלטה.
הדגש הוא על מהירות.
כי אי קבלת ההחלטה יש בה אמירה מאוד מאוד ברורה. גם לא היא תשובה, וגם כן היא תשובה, וצריך לראות איך מניעים תהליכים מהר.
אוקיי. אנחנו נעשה התנחת האחרונה, לפני שנתכנס לקראת סיום, נשמע את חמניות מול השמש, ואז נתחיל לסכם. אז חמניות מול השמש.
שמוקדש באהבה לאשתי, אילנית.
אז אנחנו ממשיכים, והתייחסנו קודם לזה שרץ את השנים ארוכות בצבא, אבל בעצם התחלת כשריונר, נכון?
נכון.
אז איך מתגלגל שריונר לעיסוק במטה וחירום וכו'?
אז את ההתחלה שלי בכלל התחלה בפנימיה צבאית. פנימיה צבאית אור עציון, פנימיה לפיקוד. ואני חושב ששם פיתחתי שהוא יצר סקרנות, לדעת מה קורה. היום זה מתבטא בחיבור לעשרות אתרי חדשות, אבל אז כל הזמן לדעת מה קורה. בחרתי ללכת לשריון, למסלול מיוחד שעשינו לפנימיונים, והתגלגלנו. הגעתי לתפקיד מפי, ואחרי זה עברתי למסלול המטה המבצעי, בפיקוד הצפון, ושם נחשפתי יותר לעומק לעולם הזה של פיקוד ומרכזי שליטה.
אוקיי.
והבנתי שאני אוהב את העולם הזה. אוהב את לא בדיוק את הסטרס, אבל את להיות שם. להיות שהדברים קורים כדי להשפיע, לתת קצת ממני.
אוקיי.
והתגלגלתי מפיקוד הצפון לחטיבת המבצעים, לחוגדת 91. והבנתי שיש משהו באתגר הזה של ניהול משבר, של לעבוד עם אנשים שמנהלים את המשבר, של להשפיע עליהם, על איך הם מתנהלים, להרגיע לפעמים.
אז זהו, רציתי לשאול אותך, באמת בניהול משבר, דיברנו קודם שצריך להגיב מאוד מהר. זה משהו שהוא נרכש? או זה משהו שאתה בא איתו מהבית?
אני חושב שבאתי איתו מהבית, מתוכי. לבוא ולהגיד לאנשים, אחד חבר'ה, קודם כל, כשנמצא במרכז שליטה, עליכם לא יורם. התפקיד שלנו הוא להבין מה קורה, לקחת נשימה ולחשוב קדימה.
כן, אבל אתה אומר לי, תקחי נשימה, ומצד שני אתה אומר לי, תקבלי החלטה מהר.
כן, אבל אתה מסגל את זה, כי שוב, ברגע שאתה נמצא, אתה מסגל עצמך בראש את היכולת להכיל הרבה מאוד נתונים, ולהבין מה קורה, אתה נותן יכולת את ההחלטה, לוודא שכולם מבינים מה אתה רוצה, לזהות רגע נקודת משבר שיש, אם זה איש צוות או איזשהו משהו באירוע שאתה חייב להתמקד אליו ולוודא שמישהו אחר מוביל אירוע אחר. לדעת לנסות לסגל את זה, זה טכניקה שלומדים אותה, זה לא עכשיו למדתי אותו בבית ספר או משהו.
כן.
אלא מתוך ההתנהלות באירועים, מתוך ההבנה של איפה אתה נמצא. אתה נמצא עכשיו במרכז השולחן, אתה עכשיו הולך רגע לאחור, להסתכל רגע על מה קורה ולנסות להתמקד חזרה. כל התהליכים האלה כל הזמן קורים. ואחד דברים חשובים זה גם כן, שהצוות שלך יסמוך עליך. ושאתה כמובן תסמוך עליהם.
ואיך מגיעים מהצבא למשרד ראש הממשלה פתאום?
אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתי עדיין במפקד קצין שריון ראשי. קראתי את דוח המבקר וראיתי שם שצריך להקים, שאחת המצאתי להקים מרכז ניהול משברים לאומי.
אז אמרת, אני?
והיות והייתה לי היכרות עם אחד האנשים שהיה במטה לביטחון לאומי, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, תשמע, אני חושב שאולי כדאי שאני אלך על זה. לקח שנה, עד שהעסק הזה קורה, זה קורה תהליך בצבא של השאלה, אבל הגעתי לשם, ואני חושב שזכיתי. זכיתי להגיע למקום, קרקע בתולית, ולהשפיע שם על התהליכים, על המבנה, על איך נכון, איזה אנשים צריכים להיות שם. והייתה לי באמת זכות לעבוד עם אנשים טובים, מראשי מלה לראשי אגפים.
בתור מי שבנה את המקום הזה.
כן.
אתה אומר, זה קרה יחסית לאחרונה. מה החזון? זאת אומרת, איפה אתה רואה את המרכז הזה בעוד 10 שנים?
אני רואה אותו, ממשיך כמובן לעבוד, עם צוות אנשים אולי עוד יותר מיומן, שמגיע מעוד דיסציפלינות. לי היה חזון, זה קורה בארצות הברית, שמי שראשי הארגון, ראשי המרכז הזה, הם אנשים שמגיעים מושאלים מארגונים אחרים. ואני לא רואה שום סיבה שלא שאיש צבא בכיר יושאל למקום הזה, איש משרד החוץ בכיר יושאל למקום הזה, איש כלכלה בכיר יושאל, ילמד הרבה על מה שקורה במדינה, ידע לתרום לארגון שלו, ידע לתרום גם למקום מהידע שהוא מביא, ואני מקווה שלכיוון הזה אולי הולכים. זה לכיוון הזה של איפה אני רואה את המקום, אבל ברור לי שהוא מקום נדרש, חשוב לשמר אותו במערכות שלנו.
אוקיי. אנחנו, מכיוון שאנחנו ככה מתקרבים לקראת סיום, אני חושבת שאי אפשר שלא לדבר על מחוז הדרום. מחוז הדרום עכשיו כאילו היה פחות בכותרות, אבל אנחנו גם זוכרים את התקופה שלפני, שהוא לגמרי היה בקו האש.
נכון.
ואתה אחראי על החירום. אז בוא תספר לי קצת איך מתמודדים.
אז כמובן אני אחראי על החירום בקופת חולים מאוחדת, שזאת נישה ברפואת הקהילה שאמורה להיערך לחירום. והמסר שלי הוא נורא פשוט. כשיש ילד חולה או מישהו חולה, הוא רגיל ביום-יום שלו להגיע למרפאה, לדפוק בדלת, להיכנס לרופא, והרופא מטפל בו, נותן מענה. זה חלק מהחוסן. אם בזמן חירום, אותו מקרה, אותו ילד חולה, אותו מבוגר, יגיע למרפאה והמרפאה תהיה סגורה, אני מתחיל לסדוק את השרשרת. מתחיל לסדוק את שרשרת החוסן. אז צריך לראות איך הטבעת הזאת של רפואת הקהילה חזקה, איך מחזקים אותה, מכשירים את האנשים, מדברים עם האנשים, נותנים להם להתבטא על הקשיים שלהם, ונותנים להם מענה, מוודאים שלכולם יש מרחב מוגן, ואם אין מרחב מוגן, אז מה עושים ואיך עושים, מתרגלים אותם, נותנים להם ציוד, מהווים אוזן קשבת כל הזמן. טלפון שלי פתוח 24/7 לכל מנהלי המרפאות שלנו, לעובדי המטה שלנו, ויודעים שיכולים לפנות אליי ולקבל מענה בכל שעה. ואני חושב שגם זה קרה. בשלוש שנים האחרונות שאני בתפקיד, עברנו לא מעט סבבים. אז זה לקום מהבית ולוודא שאשתי והילדים נמצאים במרחב המוגן. גם לאשתי יש תפקיד בזמן חירום, אז אנחנו מסתכלים איך אנחנו מחלקים את זה רק לפעמים בינינו. אבל להגיע ולהיות בנקודה הזאת שבה אתה יכול להשפיע על ההתנהלות של האנשים, לתת פתרונות, אם זה פתרונות לילדי העובדים, איך אתה פותח מעונות כמה שיותר מהר.
אתה בתור קופת חולים אחראי על פתיחת המעונות?
לנו, כשהבנו שהמענה שניתן במדינה לא מספיק סגור ומשופשף, אז החלטנו שאנחנו נפתח לעצמנו. אז בחרנו אתרים בתוך המרפאות שלנו, ואם לא בתוך המרפאות שלנו, אז בגן שקיבלנו מאיזושהי רשות מקומית.
Okay.
הגדרנו צוות, okay. ולשם אפשר להביא ילדים מגילים מסוימים, לטפל בהם. ואז האמא, האבא, יודעים לתת מענה רפואי, שאם אומרת המשמרת, לוקחים את הילדים, ולא כל מה חושבים, הוא בבית, הוא לבד ויש הזקה. דאגנו למזון, דאגנו למשחקים, מורות חיילות עם מגיעות חיילות. גם זה קורה באירועים האחרונים. ואני חושב שעצם זה שאנחנו מחוז שתורגל, אז גם באירוע הזה של הקורונה, החוסן של העובדים בא לידי ביטוי גם בקורונה.
כן, הרגשתם
הבדל? הרגשתי את זה שכשאנחנו מדברים איתם, הם מבינים שהם באירוע חירום. אז עכשיו לא יורים עליהם, זה איזשהו משהו אחר, אבל הכתובת, אותה כתובת שעובדת מולם בשגרה ובחירום, המשיכה לעבוד. ולכן החלטנו אצלנו במחוז שמרכז השליטה יעבוד, ייתן מענה, ייתן תשובות ממוקד אחד. עשינו סדר בדברים האלה.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אתה מסתכל על המחוז שלך, לעומת, נגיד, התנהלות במחוזות אחרים, אז השפשוף הזה בחירום עזר.
בהחלט, עזר. נתונים שהיו מוכנים, דרכי תקשורת מוכנים מראש, שיחה שוטפת בדרך כלל עם גם מחוזות משרד הבריאות, שאתה עושה אותם בשגרה, כדי להתכונן לחירום, כל הדברים האלה אפשרו לנו לתת מענה טוב.
אוקיי, אז אנחנו לפחות למדנו ממך שכן יש מישהו למעלה, אם אני מסכמת את זה, שככה מסתכל על הדברים, וגם יש הערכות, אני מבינה, בקופות החולים. אתה צופה שהמעורבות של קופות החולים בגל השני, אם תהיה גדולה יותר, כי אנחנו בעיקר שמענו על מעורבות של מד"א.
כן, היות ואני חושב שבגל השני, אם הוא יבוא, הוא יהיה יותר גדול, אז בסוף בתי החולים יש להם כושר ספיקה מסוים, וגם למד"א יש כושר ספיקה מסוים, ורפואת הקהילה תצטרך לתת מענה להרבה יותר חולים בקהילה, במצבים קל או בינוני, ברפואת קהילה בבתים.
אוקיי.
ושם יבוא לידי ביטוי אותם חיילים אלמונים שבאירוע האחרון התמקדו יותר במד"א, ובתי חולים בסוף רפואת הקהילה נגעה בחולים. אנשים ביצעו בדיקות לאנשים בבתים, בבתי מלון. זה אותם אנשים שלנו, של קופות החולים, שבאמת שפו גדול מגיע להם.
אז מה שאתה אומר זה שבעצם אולי בגל השני, היבדק וסע הזה יבוא אלינו הביתה?
הוא יבוא הביתה, הוא יכול להיות יותר קרוב, כי אם עכשיו נמצאים במוקד אחד בתל אביב ובאר שבע בירושלים,
כן.
צריך גם עוד מוקדים, כמו שפתחנו עכשיו, ברגעים אלה, יש לנו מוקדים שלנו פתוחים בחלק מהערים, כדי לאפשר את ביצוע הבדיקות האלה, כי מדע הוא ירד.
מדע ירד וה...
ואנחנו שם.
קופות החולים נשארו.
ואנחנו שם כל הזמן.
אייל, תודה רבה.
תודה רבה, אולי.
ואנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, המשך יום מצוין, בריאות לכולנו, אנחנו נסיים עם מסע של אליעד נחום. המשך יום מצוין.
אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב ומתגלה בחושך בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל אומר תודה לאל על אהבת אמת, איך שאת רוקדת גם הלב שלי רוקד איתנו, מים רבים לא יחבו את האש שלנו, שנים הרגשתי שייך בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה, רוצה להתמכר לטוב שמתגבר, אם הלב אומר בטח שהוא יודע, תכף נתעורר לניגון אחר, לא צריך יותר, יש עוד מסע שלם, איך שאת רוקדת גם הכוכבים רוקדים איתנו, מים רבים לא יחבו את האש שלנו,
רדיו סול סיוע יהיה הרדיו